שבת, דף סמך דלת, מתחילים בעזרת השם, דף סמך ג' עמוד ב', 18 שורות מלמטה במילים כי אתה רב דימי. חייו של התנא האלוקי רבי שמעון בר יוחאי היו רצופות מסירות נפש לקדוש ברוך הוא ולהגן על עם ישראל. אחת הפעמים גזרה מלכות רומי הרשעה על עם ישראל שלוש גזרות, כמו שהגמרא מספרת במסכת מעילה דף י"ז. גזרה ראשונה, נולד תינוק, אסור לקיים בו את מצוות ברית מילה. גזרה שנייה, אסור לשמור שבת. גזרה שלישית, נעלו את המקוואות, אסור להיטהר במקווה. הלך רבי שמעון בר יוחאי לבטל את הגזרה, וביקש מהתנא רבי אליעזר ברבי יוסי. בהמשך אנחנו נראה חידוש שרבי אליעזר ברבי יוסי זכה לקבל בזכות אותו מעשה. הלכו יחד רבי שמעון בר יוחאי ורבי אליעזר ברבי יוסי, בטחו בקדוש ברוך הוא שיסייע באדם, וקיוו בעזרת השם לבטל את כל שלוש הגזרות. בדרך הם פוגשים בשד ששמו היה בן תמליון, ואותו שד הציע את עזרתו. אם אתם מעוניינים, אני מוכן לעזור לכם. אני אלך לבת של קיסר רומי, הוא יתלבש עליה, יגרום לה להשתגע, וכשיבואו רבי שמעון בר יוחאי ורבי אליעזר ברבי יוסי לרומי, אז הם, היה ביניהם איזשהו תיאום שהם תיאמו ביניהם, שהם יצילו את בת המלך ואז יצליחו באמת להשפיע. כשרבי שמעון בר יוחאי שמע את ההצעה של בן תמליון, הוא פרץ בבכי, התחיל לבכות, לבכות, והסביר מה קרה שהוא בוכה. הוא אמור לשמוח, עד עכשיו הוא הרי לא היה לו תוכנית ברורה איך לבטל את הגזרות, עכשיו הוא יודע שיש לו עזרה משמיים, והוא אמר, הגר, השפחה של שרה אימנו, כשהיא ברחה, הגיע לעזור למלאך השם שלוש פעמים, ואילו כשאנחנו צריכים עזרה שולחים לנו שד, אבל יבוא הנס מכל מקום. כשהם הגיעו לרומי, יצאה שמועה שביתו של המלך, מלך רומי, השתגעה לגמרי. היא התחילה לצעוק, תביאו לי את רבי שמעון בר יוחאי, תביאו לי את רבי שמעון בר יוחאי. וכש... באמת הגיע רבי שמעון בר יוחאי, הגיע לעיר, אז קראו לו שיבוא לרפא את בת הקיסר. הוא לחש באוזן של בת הקיסר לחישה מסוימת, מה שתיאמו בן תמליון עם רבי שמעון בר יוחאי ורבי אליעזר ברבי יוסי, הם לחשו לבת של המלך באוזן, בן תמליון צא, בן תמליון צא. ובאמת הוא יצא, שבר שם כל מיני כלי זכוכית, ויצא מהבית, והבת של המלך הייתה כאחד האדם. הקיסר בא לראות, הוא היה המום, שמח מאוד, ואמר לרבי שמעון ולרבי אליעזר, תיכנסו לאוצר, לאוצר שלי, תיקחו משם מה שאתם רוצים. הם היו חדורי מטרה, הייתה להם כאן מטרה, שבשביל זה הם הגיעו, נכנסו לבית האוצרות, חיפשו אחרי אותה איגרת שהיו רשומים בה הגזרות, קראו אותה לגזרים, ביטלו את הגזרה. ואכן עם ישראל יכלו לחזור ולקיים את המצוות, ועד היום הזה אנחנו יודעים כבר במהלך שנות ההיסטוריה שלנו, הרבה ניסו לבטל אותנו ממצוות השם, אבל אנחנו יכולים להגיד בהבטחה ברורה, הם לא הצליחו וגם לעולם לא יצליחו. אנחנו בעזרת השם, העם היחיד, שישאר לנצח, דבוקים בתורה, דבוקים בקדוש ברוך הוא, יהיה רצון שזה גם יהיה בטוב ובנעימים. באותה הזדמנות שנכנסו רבי שמעון בר יוחאי ורבי אליעזר ברבי יוסי לאוצר המלכות, הם ראו שם דברים נוספים. הם ראו את הציץ של הכהן גדול שבזזו הרומאים, הרשעים, מבית המקדש, כמו שהם בזזו את כלי המקדש, בזזו גם כן את בגדי הכהן הגדול. והגמרא דנה כרגע בעניין הציץ של הכהן גדול, אז פרט מסוים, הגמרא תביא שרבי אליעזר ברבי יוסי הביא את דעתו בעקבות זה שהוא ראה את הציץ במו עיניו. מספרת הגמרא כי עתה רב דימי, אחת הפעמים שרב דימי בא לבבל מארץ ישראל, אז הוא אמר דבר הלכה בשם הרב של ארץ ישראל, מרא דארא דישראל, רבי יוחנן, וההלכה היא ההלכה הבאה: מניין להריג כלשהו שהוא תמה? יש כלל, בדרך כלל, שכדי שבד, חתיכת בד, תחשב כלי שיש מה לעשות איתה, יש מה לעשות איתו עם הכלי הזה, אז הבד הזה חייב להיות לפחות בגודל של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות. אורך שלוש אצבעות על רוחב של שלוש אצבעות. אם זה חתיכת בד קטנה יותר, היא לא נחשבת כלי, ודבר שהוא לא נחשב כלי, לא מקבל טומאה. אבל בא רבי יוחנן ומחדש, שהריג בגודל קטן יותר משלוש על שלוש אצבעות, כן יכול לקבל טומאה. איך ייתכן דבר כזה? התשובה היא, יש הבדל. כשלקחת בגד גדול, וגזרת ממנו פיסת בד, אז אם זה פיסת בד קטנה מאוד, אין לזה שום חשיבות. זה לא נחשב כלי, ולכן זה גם לא מקבל טומאה. אבל כשמגיע מפעל, ובא לייצר איזשהו כלי, איזשהו חתיכת בד, שהדרך איך להשתמש עם הבד הזה, כל המטרה של הבד הזה, בעצם אמור להיות בד באמת קטן. זה חתיכת בד שאמורה להיות קטנה. אם יצרו אותה במיוחד קטנה מאוד, אז גם בגודל כלשהו היא מקבלת טומאה. וזה חידוש, כי אנחנו תמיד יודעים שבשביל שחתיכת בד תקבל טומאה, היא צריכה להיות לפחות בגודל של שלוש על שלוש אצבעות. מאיפה לומדים באמת את החידוש הגדול הזה שחתיכת בד קטנה יותר יכולה לקבל טומאה? מציץ. הלכנו ישר על הגדול. הציץ, אותו כלי שכרגע איך שרבי יוחנן לומד, זה היה עשוי מאריג, שהיה על המצח של הכהן הגדול, שזה אחד מהשמונה בגדים של הכהונה, הוא הרי היה שתי אצבעות, הרוחב שלו. ובכל זאת, אתה רואה שהוא נחשב בגד, כי מתייחסים לבגדי כהונה, מתייחסים גם אליו בתור בגד, הוא אחד מהמניין של השמונה בגדים. אז אתה רואה שכשמייצרים בד, אפילו פחות משלוש על שלוש אצבעות, אם זה יוצר במיוחד בגודל כזה, הוא כן יקבל טומאה. אמר לי אביי, אז כשאביי שמע את דבריו של רב דימי, שהוא הביא איתו מארץ ישראל בשם רבי יוחנן, אז הוא אמר לרב דימי, וציץ הריג הוא, אתה בכלל משווה בין חתיכת בד לבין הציץ שהיה על מצחו של הכהן הגדול, וכי הציץ הזה היה מיוצר מהריג, מבד? והתניה, הברייתא כותבת במפורש שהציץ היה כמין טס של זהב. ולא, הוא לא היה אריג. והרוחב שלו אמנם היה שתי אצבעות, והאורך שלו, הוא היה מוקף מאוזן לאוזן, הוא היה מגיע מאוזן אחת, מקיף את המצח ומגיע עד האוזן השנייה. פרט נוסף על הציץ, וכתוב עליו בשני שיטין, הכוונה בשתי שורות, יוד קי למעלה, היה כתוב שם יוד קי וו קי למעלה על הציץ, ובשורה השנייה היה כתוב קודש למד למטה, זאת אומרת קודש ליוד קי וו קי, קודש להשם. הראשונים נוקטים בדעתו של רשי, שהוא סובר שהיה כתוב יוד קי וו קי, ושורה שנייה קודש ל. אבל זה קצת תמוע, כמו שתוספות כבר שואל, הרי צריך שזה יהיה כתוב כסדרו, כשאתה רוצה לכתוב קודש להשם, אז אתה צריך לכתוב קודם קודש ל, אחרי זה השם. תוספות נוקטים, שזה הכוונה שהיה כתוב באמת שתי שורות, רק שבשורה למטה היה כתוב קודש ל, ואחרי זה כנגד זה ללמעלה היה כתוב י' ק' ו' ק', אז בעצם זה היה בשורה אחת. בעצם זה היה שתי שורות, אלא שזה היה כסדרו. יש פירוש נוסף איך שזה היה, אבל רש"י ותוספות, זה שתי הפירושים שלהם. ואמר רבי אליעזר ברבי יוסי, זה אותו רבי אליעזר ברבי יוסי שביטל את הגזרה ביחד עם רבי שמעון בר יוחאי, קראת האגרות שהיו באוצר המלך, הוא מספר דבר נוסף שהוא ראה שהוא היה שם באוצר המלוכה. אני ראיתיו, אני ראיתי את הציץ כשהייתי בעיר רומי, וכתוב קודש להשם בשיטה אחת. איך אתה בא ואומר, תנא קמא והחכמים באים ואומרים שקודש להשם שהיה כתוב על הציץ, זה היה כתוב בשתי שורות. אני ראיתי במו עיניי את הציץ, וזה היה כתוב בשורה אחת, קודש להשם. אז ידועים כאן דברי המאירי, שהרבה מסתמכים על הדברים שלו, שאלינו, ואם רבי אליעזר אומר אני ראיתי, אז איך אתה חולק עליו? כותב שם המאירי, שמה שאנחנו קיבלנו במסורת, גובר על מה שאדם רואה מול עיניו. איך ייתכן? אני ראיתי מול העיניים איך נראה הציץ, ואתה מספר לי שבגלל שאתה קיבלת מרבותיך אחרת, אז היה אחרת? התשובה היא כן. כותב הרבי מלובביץ', אחת מהשיחות שלו, הוא מביא על זה פירוש, יש על זה הרבה פירושים, יש את דבריו של החזון איש, את דבריו של הקהילות יעקב, יש הרבה פירושים איך ייתכן דבר כזה. אבל אחד הפירושים שמסבירים, אז ראיתי בספרו שהוא כותב, ייתכן שמה שרבי אליעזר ברבי יוסי ראה ברומי, זה באמת היה ציץ שהיה כתוב בשורה אחת קודש להשם. אבל מי אמר שזה אותו ציץ של הכהן הגדול? הרי זה היה תכשיט יפה. יכול להיות שאנשים עשו כדוגמת הציץ של הכהן גדול, רק לא רצו שזה יהיה בדיוק אותו הדבר, כי לא רצו לעשות כמתכונתו של בגדי כהונה, אז עשו את זה קצת שונה, אבל זה היה אולי תכשיט יפה שאנשים השתמשו בו בזמן בית המקדש. גם אם תגיד שלא היה דבר כזה, אף אחד לא ישתמש עם ציץ, זה היה סוג של תכשיט שמיועד רק לכהן גדול, אז ייתכן שהמלכים של רומי, אולי מלכי פרס, אולי החשובים של מדי, השתמשו עם ציץ. הרי כמו שאנחנו רואים שכשהחשברוש, בזמן של הסעודה שלו, כשהוא רצה להראות את עושר כבוד מלכותו ואת יקר תפארת גדולתו, הוא לבש, השתמש בכלים מכלים שונים, כלי בית המקדש, השתמש בבגדי הכהונה, אז רואים שזה היה מין סוג של יוקרה כזאת להשתמש בבגדי הכהונה. זה יכול להיות שמה שרבי אליעזר ברבי יוסי ראה ברומי זה לא את אותו הציץ שבאמת היה בזמן הכהן הגדול. יש אחרים שמסבירים שיכול להיות שבאמת אחרי שיש שתי דעות איך הסדר שצריך להיות כתוב קודש להשם, אז בזמן בית המקדש כשעשו את הציץ שראה רבי אליעזר ברבי יוסי היה בדיוק פסק ההלכה, כמו הדעה שסוברת שצריך להיות כתוב בשורה אחת, אבל עדיין ייתכן שיש דעות שחולקות, שסוברות שצריך שזה יהיה כתוב בשתי שורות. בכל אופן, אלה הם ההסברים על קצה היריעה, שרואים שגם כשאתה רואה מול העיניים דבר מסוים, עדיין אתה צריך להסתכל בתורה, כי לפעמים, זה רק דוגמאות, כן, לפעמים, מה שאנחנו רואים בעיניים זה לא חייב להיות שאנחנו רואים נכון, אבל מה שכתוב בתורה זה בוודאי נכון. טוב, ובכן, מה שיוצא לנו מדברי הברייתא הזאת, זה דבר אחד קטן, שאנחנו יודעים שהציץ היה עשוי טס זהב, והוא לא יכול ללמד כלום לגבי חתיכת בד, לגבי אריג. באמת הגמרא מקבלת את זה. אומרת הגמרא, כיסה לי רב דימי לנהר דעה. כשרב דימי הגיע לנהר דעה, הוא אמר, שלח לו דברים שאמרתי לכם, שם רבי יוחנן, שהמקור לזה שחתיכת בד פחות משלוש אצבעות מקבל תאומה. טעותם בידי. מה שאמרתי לכם שהמקור הוא מהציץ, זה היה טעות. איזה גדלות זאת. אדם בא ומפרסם דברים, ואחר כך שואלים עליו, והוא בעצמו מתברר לו שהוא טעה, והוא בא ואומר לכולם בצורה מפורסמת, טעיתי, זה דבר גדול. התורה שלנו היא תורת אמת. אפשר למצוא הרבה בדברי התורה, שכשמאדם גילה שהוא לא היה בדרך האמת, והוא עכשיו גילה את האמת, הוא ישר מתקן את זה בצורה מפורשת, כדי שהדברים יישארו עם אמיתותם. ומה באמת המקור? אז יש מקור לשני דברים. זאת אומרת, זה נכון, גם מה שאמר רב דימי קודם זה נכון, לגבי תכשיטים, לא לגבי חתיכת הריג, ומיד נסביר. אז הוא מביא פה בעצם שני דברים. כך אמרו משום רבי יוחנן, מניין לתכשיט כמו טס מזהב, אפילו כלשהו, ממש קטן, שהוא תמה, זה לומדים מציץ, שהוא היה כולו טס זהב, ובכל זאת הוא נחשב בגד, הוא נחשב תכשיט. ומניין להריג כלשהו שהוא תמה, זה דבר חדש, לומדים במקום אחר לגמרי. מאו בגד, כתוב לגבי דברים שהם תמאים, כתוב או בגד, היה מספיק שיהיה כתוב בגד, המילה או מרבה שאפילו הריג קטן, אם הוא מיוצר למלאכה, הוא מיוצר בשביל צורך, הוא מההתחלה יוצר כשהוא קטן, הוא יקבל תומה גם כשהוא קטן מאוד, פחות משלוש אצבעות. מביאה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, הריג כלשהו, תמה, כוונה הוא מקבל תומה, הוא נחשב כלי. וכן, תכשיט כלשהו, גם כן תמה, הוא מקבל תומה, הוא נחשב תכשיט, אפילו שהוא קטן מאוד. אם הבגד, התכשיט הזה הוא כלשהו, ועדיין חלק ממנו זה תכשיט וחלק ממנו זה הריג, הריג ותכשיט וביחד עם כלשהו, גם כן תמה. והגמרא תכף תביא מקור לכל אחד משלוש ההלכות שלמדנו. כאן הברייתא מביאה הלכה שהיא שונה לגמרי, והגמרא בהמשך מבארת את זה. מוסף שק על הבגד. בשק יש חומרה יותר משאר בגדים. שק הכוונה דבר שמיוצר מצמר של עיזים. זה נקרא פה נוצה של עיזים. קוראים לזה נוצה כי זה נתלש ונמרט על ידי היד, בלי כלי. כשאתה מייצר דבר מצמר של עיזים, התומעה שלו חמורה יותר. למה? מה הוא יותר חמור? שתמה משום הריג. והגמרא מבארת, מיד תכף נראה, שהוא תמה אף על פי שאינו הריג. בדרך כלל בגד שעשוי מצמר או מפשתים, בשביל שהוא יקבל תומעה הוא צריך להיות תבוי לחוטים, ואחר כך הרוג בבד. אבל כשיש לנו בגד שעשוי מצמר של עיזים, גם אם הוא לא תבוי והרוג, הוא יכול להיות כלי לקבל תומה, והגמרא מיד תבהר. אבל לפני כן הגמרא מבהרת את עיקר הברייתא שכרגע למדנו. יש כאן שלוש הלכות. הריג קטן כלשהו מקבל תומה, תכשיט קטן כלשהו מקבל תומה, וגם כשההריג והתכשיט הם ביחד כלשהו הם מקבלים תומה. מאיפה המקור לזה? אז הגמרא מביאה מקור לכל אחד מהשלוש ההלכות. אמר רבא, הריג כלשהו תמה, לומדים את זה מאו בגד. היה מספיק שיהיה כתוב בגד, התוספת של המילה או באה לרבות. כשיש לנו בגד קטן מאוד, הוא מקבל תומה. תכשיט כלשהו תמה, כמו שלמדנו, מציץ. הריג ותכשיט כלשהו תמה, זה לומדים מכל כלי מעשה שכתוב לעניין תומה, שזה בא לרבות כל כלי מעשה, אפילו אם הוא קטן מאוד, והוא גם מורכב גם מתכשיט וגם מבגד, הוא כבר יחשב כלי לקבל תומה. איפה כתוב הפסוק כל כלי מעשה? זה כתוב לגבי המלחמה שהייתה במדיין, כשעם ישראל היו שם במלחמה עם המדיינים. ובאותו זמן הם הרי הרגו הרבה מדיינים. צרור את המדיינים והקיטם אותם. והרי הם היו מתים, והם טמאו בטומאת מת את כל הכלים. אז הכלים שלקחו בשלל ממלחמת מדיין, היו צריכים לתאר אותם. מאיזה טומאה? מטומאת מת. אז לכן, אמר לאומר רבנן, הוא שאל לרבה, איך אתה לומד מהפסוק כל כלי מעשה? הרי ההוא במדיין כתיב, ושם זה היה רק תומת מת. מאיפה נלמד לגבי שאר תומות? למשל עם שרץ. אחד מהשמונה שרצים שהתורה מפרטת, שכשהוא מת, אם הוא נוגע בבגד, הוא מטמא אותו. מאיפה אני יודע שהוא מטמא אותו? גם אם זה תכשיט ובגד שהם ביחד כלשהו, מאיפה נלמד? אמר לי, אז רבה ענה לו, גמר, כלי, כלי מהתם. לומדים גזרה שווה. כתוב שם לגבי מלחמת מדיין, שהיה כלים שנטמאו בתומת מת, כתוב שם כל כלי מעשה. כתוב לשון כלי. וגם לגבי תומת שרץ כתוב כל כלי אשר יעשה מלאכה בהם, כתוב גם כן לשון כלי. אז כמו שלגבי תומת מת אפילו כלי שמורכב מחלק אריג וחלק תכשיט, והוא בסך הכל בגודל של כלשהו, הוא מקבל טומאה, ככה גם לגבי טומאת שרת. עכשיו הגמרא מבארת את החלק האחרון שלמדנו בברייתא הקודם, שהסברנו את זה תוך כדי הברייתא, אבל כאן הגמרא מבארת את זה יותר. למדנו בברייתא, מוסף שק על הבגד שטמא משום הריג, שבשק יש תוספת טומאה יותר משאר בגדים שהוא מטמא גם משום הריג. שואלת הגמרא, רגע, שק מטמא משום הריג, מה זה הריג? לקחת צמר, פשטן, עשית ממנו חוט והרגת ממנו בגד, ושק מטמא משום הריג? נו ברור, גם כל הבגדים מטמאים כשהם הריגים. אתו בגד לב הריג הוא, בגד שעשוי מצמר, בגד שעשוי מפשטים, הוא לא הריג. בוודאי שהוא הריג, הוא הרוג מחוטים שעשו מהם בד, הרגו אותם בבד. מבארת הגמרא את דברי הברייתא כמו שכבר הסברנו, אחי כאמה, זאת כוונת הברייתא. מוסף שק על הבגד שבשק, הכוונה דבר שמיוצר מצמר של עיזים, יש בו חומרה שאין אותה בבגד שמיוצר מצמר של כבשים, שהוא מקבל טומאה אף על פי שאינו הריג, זה הכוונה בדברי הברייתא, שאפילו שהוא לא נהרג על ידי חוט שהיה תבוי כחוט ונהרג על ידי שעשו ממנו בד, בכל זאת הוא מקבל טומאה, בכל זאת הוא טמא. שואלת הגמרא, למה? באמת למה שיקבל טומאה? למה יחזי? התנאי הבסיסי, תנאי סף לדבר כדי שיקבל טומאה, אם הוא לא אוכל, לפחות שיהיה כלי. אבל פה מה ראוי? בסדר, נוצר של עיזים יש לה איזושהי מעלה מיוחדת שמקבלת טומאה יותר מהר, אבל למה היא ראויה? מה אתה יכול לעשות מדבר שלא לא נהיה הרוג בחוט? או לא נהיה הרוג בבד? אמר רבי יוחנן, יש לזה איזשהו דבר שאפשר להשתמש בו. שכן אני, שהבת שלו רוצה להתקשט, היא רואה את כולם מקושטות, תכשיטים יפים, והיא רוצה גם תכשיט, ואין לו כסף לקנות לתכשיט, מה הוא עושה? קולע שלוש נימים, הוא לוקח חוטים מצמר של עיזים, קולע אותם יחד, עושה אותם בקליעה, עושה אותם בקליעה, לכן יש לזה כן תורה של אריגה בצורה מסוימת, ותולה בצוואר ביתו, והוא שם על זה גם כן איזשהו דברים יפים, תולה בתוך החוט הזה, וככה הוא קושר לה את זה בצוואר, שהיא גם יהיה לה איזשהו תכשיט מסוים. וזה יש רק בצמר של עיזים. שאלת השאלה, רגע, ואם אני אעשה שרשרת כזאת בשביל הבת של ההניה, אני אעשה את זה מצמר של כבשים, מה הבעיה? אעשה את זה מחוטים של פשטן, מה הבעיה? מה מיוחד דווקא בצמר של עיזים? מוסף שק על הבגד, שק על הבגד, שהוא מטמא אף על פי שאינו הריג. נו, למה בגד לא יכול לטמא באותה צורה? אז הראב"ד במסכת עדויות, פרק ג' משנה ד' בדיבור המתחיל, חוץ משל צמרים, הוא כותב שם דבר מאוד מאוד מעניין. כותב שהטבע של חוטי צמר, של צמר עיזים, הם עבים יותר, הם יותר גסים. ולכן אתה יכול לעשות מזה שרשרת, אפילו כשזה ממש חוטים דקים. אבל אם אתה תעשה את אותו שרשרת באותו שלב, בעיבוד, בתביעה, לפני התביעה, אתה תעשה חוטים של צמר או חוטים של פשטן, הם לא יחזיקו, הם לא יהיו שרשרת בצורה כזאת. לכן יש חידוש מיוחד בגלל המציאות, בגלל הפרקטיקה של העניין, שרק עם חוט של צמר עיזים אפשר לעשות כזאת שרשרת, כי היא יותר חזקה, לכן יש בו את החומרה גם בעניין קבלת טומאה. הגמרא והברייתא שעוסקת לגבי שלושה דברים, האם הם מקבלים טומאה או לא. דבר ראשון, קלקלי וחבק. קלקלי וחבק אלה הם שני חבלים שקושרים על גבי בהמה, סוס, חמור, שור. קלקלי קושרים לו על החזה, בשביל הרסן, בשביל העול, קושרים את זה מלמעלה למטה. חבק קושרים לגבי העוקף, היו קושרים את העוקף, וככה בין הרגליים היו קושרים חבל כדי להדק את האחיזה של העוקף בבהמה. שני אלה היו עשויים מחוט שהיה תבוי, עשו ממנו חוט, לקחו צמר של עיזים וטבו אותו לחוט, וגם הרגו אותו, עשו ממנו כמו בד כזה. וככה היו הופכים אותו למין רצועה, מין חבל. והברייתא במסקנה, נראה כבר עכשיו את המסקנות, לומדת ממה שכתוב לגבי תומת מת וכל מעשה עיזים. כל מעשה עיזים, גם אם זה חבל שלא מיועד לאדם, זה מיועד לקשור איתו באימה, בכל זאת הוא מקבל תומה. זה דבר ראשון. אחרי שלומדו מתומת מת שזה מקבל תומה, אז כבר לומדים מגזרה שווה, כמו שנראה בברייתא, גם לגבי שאר תומות כמו תומת שרץ. הדבר השני, שגם הוא מקבל תומעה כי הוא תבוי והרוג, הוא תבוי לחוט והרוג בתור בד, זה כשאנחנו מייצרים את הבד מחוטים של זנב סוס או זנב פרה. בשרץ, שזה שהוא מתמה, התורה כותבת שם או סק. היה מספיק שיהיה כתוב סק, המילה או באה לרבות שגם סוג בגד או סק שמיוצר מזנב סוס או פרה מקבל תומה, ומתומת שרץ לומדים גם לגבי תומת מת. הדבר השלישי זה חבלים, משיכות. רש"י לומד ששני הדברים האלה הם היו אמות מידה. היום יש לנו מטר, סנטימטר. בזמנם היה להם חבלים, משיכות, היו מודדים איתם כלים, בתים וכדומה. הם לא היו תבועים לחוט ולא הרוגים לבד, אלא היו פשוט לוקחים ככה את הצמר של העיזים, ועושים מזה חבלים או משיכות. אז את זה הברייתא ממעטת מזה שכתוב לגבי תומת שרץ, שהם מטמאים כשהם נוגעים בסק, הכתוב את המילה סק, זה בא למעט שחבלים ומשיכות הם אינם מקבלים תומעה, וגם כאן לומדים גזרה שווה בין תומת סק לתומת מת, שגם לגבי תומת מת לא יהיה, תומת מת לא תטמא את אותם חבלים ומשיכות. טוב, אלה הם שלושת הדברים, קלקלי וחבק, בד או בגד שעשוי מזנב סוס ופרה, וחבלים ומשיכות. וכמו שכבר ביארנו, בכל שלושת הדברים האלה הדין של אם זה נטמע על ידי מת או על ידי שרץ זה שווה. בקלקלי וחבק למדנו מתומת מת שזה מטמא, ומשם לומדים גזירה שווה לתומת שרץ. זנב סוס ופרה למדנו מתומת שרץ שזה מטמא, ומשם לומדים גזירה שווה לתומת מת. וחבלים ומשיכות לא מקבלים תומה, זה נאמר לגבי שרץ, ולומדים את זה גזרה שווה לגבי תומת מת, שזה גם לא מקבל תומה. זה המסקנה של דברי הברייתא, ואנחנו נראה את זה בעזרת השם שלב אחרי שלב, בתוך הברייתא בעצמה. ברגע שאנחנו יודעים את המבנה של הברייתא, יקל עלינו יותר להיכנס לעניינם, לגופו של עניין. מבירה הגמרא ברייתא, תנו רבנן, כתוב לגבי תומת שרץ, שאם אחד מהשרצים שהתורה מונה אותם, כשהוא מת, הוא בא במגע עם סק, הוא מקבל תומה. אומרת הברייתא, אין לי אלא סק, שזה היה מין מעיל שהרועים היו יוצאים אותו איתו בתנאי מזג אוויר גשום, היו יוצאים עם כזה מין מעיל שעשוי מסק, שהוא מקבל תומה. מנין לרבות את הקלקלי ואת החבק? קלקלי זה חגורה שקושרים במחזה של הבהמה, או חבק שקושרים בבטן של הבהמה, שהם גם כן מקבלים תומה. הם גם כן מיוצרים מצמר של עיזים. תלמוד לומר, או סק. ככה גם הברייתא בהווה אמינא לומדת שיש ייתור מיוחד, או סק. המסקנה של הברייתא כמובן, זה לא נשאר שזה הלימוד, אבל על כל פנים ההלכה היא נכונה, שחבל, רצועה שעשויה מצמר עיזים לקלקלי וחבק, מקבל לתומה. גמרא הברייתא עכשיו לומדת שלומדים את זה מהמילה או. יכול שאני מרבה את החבלים ואת המשיכות שקולעים מנוצה של עיזים, אבל הם לא תבועים והרוגים בצורה של בד. תלמוד לומר סק, שממעטים, שכתוב לגבי תומת שרצים, דווקא סק מקבל תומה. מה מאפיין את הסק? שהוא תבוי והריג, רק זה מקבל תומה. אף כל תבוי והריג מקבל תומה. אבל לעומת זאת חבלים ומשיכות שהם לא תבועים והרוגים לא מקבלים תומעה. זה נשאר באמת במסקנה, שזה שחבלים ומשיכות לא מקבלים תומעה, זה כי לומדים ממה שכתוב בתומת שרץ סק, והמאפיין של סק שהוא תבוי והרוג, וזה ממעט חבלים ומשיכות שהם לא תבועים והרוגים. טוב, אומרת הברייתא, הרי הוא אומר באמת, לגבי תומת מת כתוב שם, מה הדברים שמקבלים תומה, וכל כלי אור, וכל מעשה איזים, וגומר, תתחתהו. מה זה וכל מעשה איזים? זה בא לרבות את הקלקלי ואת החבק. וזה באמת המסקנה. זה המסקנה, לא כמו שלמדנו בתחילת הברייתא של מרבים את הקלקלי והחבק, ממה שכתוב, מה שכתוב או סק, לא. מהמילה או, אנחנו תכף נלמד, שאם הבד עשוי מזנב סוס או פרה, זה גם כן יקבל תומה, אבל זה נראה מיד בהמשך. אבל על כל פנים, המקור לזה שקלקלי וחבק מקבלים תומה, זה ממה שכתוב וכל מעשה איזים. יכול שאני מרבה וכל מעשה איזים את החבלים ואת המשיכות שהם גם עשויים מנוצה של איזים, מצמר של איזים, ונאמר שמקבלים תומה למרות שהם לא טבועים והרוגים כמו שאר ההריגים. אומרת הגמרא, לא, אנחנו לא נלמד לגבי חבלים ומשיכות שמקבלו תומה. למה? ודין הוא, אפשר ללמוד מסברה, הפוך, שזה לא יקבל תומה. כי הרי תימה בשרץ, כשאדם נוגע בשרץ הוא נטמע, ותימה במת, וכשאדם נוגע במת הוא גם כן נטמע. אז אם כן, מסתבר שאפשר להשוות בין שני סוגי התומות האלה. מה כשתימה בשרץ לא תימה אלא תבוי והריג? כי התורה כותבת סק, ומה מאפיין אותו? שהוא תבוי והרוג. אף כשתימה באמת לא תימה אלא תבוי והריג. אבל חבלים ומשיכות? לא. אז אם כן, רואים מפה שמשרץ, ששם כתוב סק, ממעטים חבלים ומשיכות שהם אינם מקבלים תומעה בשרץ, ומבניין אב, כרגע אנחנו לומדים מאיזושהי השוואה, שני הדברים הם דומים, מהדמיון שיש בין תומת מת לתומת שרץ, שגם בתומת מת זה לא יקבל תומה. בהמשך הגמרא הברייתא לומדת את זה מגזרה שווה מפורשת. למה באמת הגמרא הברייתא מגיעה לגזרה שווה מפורשת? כי את מהסברה הזאת זה לא יכול להחזיק את עצמו. אי אפשר ללמוד מסברה שמה שתמה בשרץ יהיה תמה גם במת, ומה שלא תמה בשרץ לא יתמה במת. למה? כי זה מה שהגמרא הברייתא שואלת, הן? מה, אתה משווה בין תומת מת לתומת שרץ, שכמו בתומת שרץ, חבלים ומשיכות לא מקבלים תומה? אז ככה גם בתומת מת חבלים ומשיכות לא יקבלו תומה. אם מקל בתמי שרץ שהיא קלה, כששרץ נוגע באיזה כלי, כמה זמן הכלי הזה יהיה תמה? יום אחד, וגם לא יום שלם. כשנהיה ערב, נהיה לילה, זהו, הכלי הזה כבר יהיה טהור. כמובן, אם תבלו את זה במקווה, הכלי הזה כבר יהיה טהור בערב. זה אם הוא נטמע על ידי שרץ. אבל, ולכן אפשר גם להקל בתומת שרץ, שחבלים במשיכות לא יקבלו תומה, בסדר. אבל נקל בתומת המת? אתה יודע איזה תומה חמורה זה מת? שירי היא חמורה שאם אדם נטמע תומת מת, הוא תמה שבעת ימים, שבוע שלם. אתה משווה את זה לתומת שרץ, אז אולי שם גם חבלים ומשיכות יקבלו תומה. תלמוד לומר, בגד ואור, בגד ואור, כתוב גם בגד ואור לגבי תומת שרץ, וגם בגד ואור לגבי תומת מת. לגזרה שווה, נאמר בגד ואור בשרץ, ונאמר בגד ואור במת. ומה הגזרה שווה? אותו דבר שרצינו ללמוד מסברה, אבל מסברה אי אפשר ללמוד, כי הרי אי אפשר להשוות בין תומת מת לתומת שרץ, כי הרי תומת מת הרבה יותר חמור. אז לומדים את זה בגזרה שווה, שזה אחד מה-13 מידות שהתורה נדרשת בהם, ובזה אי אפשר להתווכח. וכמו שבהמשך הגמרא אנחנו נוכיח, שזאת מסוגי הגזרות שוות החמורות מאוד, שאי אפשר לדחות אותן, גם אם הסברה לא מסתדרת לנו להשוות בין מת לשרץ. בכל זאת, זאת גזרה שווה שהיא כמו גזרת הכתוב, שוודאי לומדים אחד מהשני. מה? בגד ואור האמור בשרץ לא תימה אלא תבוי והריג, אבל חבלים ומשיכות לא, אף בגד ואור האמור באמת לא תימה אלא תבוי והריג. יפה מאוד. זה לגבי למעט חבלים ומשיכות. עכשיו לומדים אותה גזרה שווה גם לרבות שיקבל תומה קלקלי וחבק. כי הרי קלקלי וחבק, המקור לזה, למדנו מתומת מת, שכתוב בכל מעשה איזים, שזה בא לרבה עוד גם קלקלי וחבק, אחרי שזה תבוי והרוג. מאיפה נלמד את זה לשרץ? מאותה גזרה שווה בדיוק. וזה מה שכרגע הברייתא באה לעשות. ומה בגד ואור, האמור באמת, תימה כל מעשה איזים, גם קלקלי וחבק. כמו שריבינו בתומת מת, שכתוב בכל מעשה איזים. אף בגד ואור, האמור בשרץ, תימי כל מעשי עזים, גם כלכלי וחבק. אז אם כן, יש לנו כאן בדברי הברייתא, כרגע שתי מסקנות. מסקנה ראשונה לגבי חבלים ומשיכות, כמו שכבר אמרנו, מסקנה שנייה לגבי כלכלי וחבק, ששניהם, כל אחד לומדים אותו ממקום אחר, אבל בסוף אנחנו לומדים את זה לשני המקומות על ידי גזירה שווה. חבלים ומשיכות זה שאנחנו ממעטים אותם מקבלת טומאה, המקור לזה מגיע מטומאת שרץ, שם כתוב דווקא שק ולא חבלים ומשיכות, ולומדים גזרה שווה לטומאת מת, שגם שם אנחנו ממעטים חבלים ומשיכות, ולעומת זאת כלכלי וחבק אנחנו מרבעים, בגלל שזה טבוי והרוג, לא כמו חבלים ומשיכות שהם לא טבויים והרוגים, לומדים, זה שכתוב בכל מעשה עזים לגבי טומאת מת, שגם כלכלי וחבק מקבל טומאה, ולומדים גזרה שווה מטומאת מת לטומאת שרץ, שגם שם אנחנו נגיד שכלכלי וחבק מקבל טומאה. עכשיו אנחנו עוברים לדבר השלישי, שזה זנב סוס ופרה, שזה גם טבוי והרוג, ולכן זה גם מקבל טומאה, אבל אנחנו תכף נלמד מאיפה המקור לזה. אין לי אלא דבר הבא מן העזים. בינתיים עד עכשיו כל מה שריבינו לקבלת טומאה, זה דברים שבאו מצמר של עזים. מניין לרבות דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה, שגם הוא מקבל טומאה. תלמוד לומר, או סק. כאן הברייתא חוזרת בה ממה שאמרה בהתחלה, ממש בתחילת הברייתא, שזה שכתוב או סק זה מרבה את הכלכלי והחבק, זה לא נכון. כלכלי וחבק אנחנו לומדים מה שכתוב בכל מעשה עזים לגבי טומאת מת. אז אם כן, מאיפה לומדים, מה לומדים או סק? לומדים שהריגה שעשויה מזנב סוס או מזנב פרה, גם כן מקבלת טומאה, או סק שכתוב לגבי טומאת שרץ. שואלת הגמרא, וזה מה שהגמרא מיד מדייקת, ואיך אתה לומד מאוסק והפיקטי לכלכלי וחבק? הרי הריבוי של אוסק, אנחנו באנו איתו לרבות כלכלי וחבק מיד בתחילת הברייתא, שזה מקבל טומאה. מתרצת הגמרא, זה היה בהתחלה, אבל אני מילי מקמי דלייתי גזרה שווה, זה היה לפני שלמדנו גזרה שווה בין טומאת מת לבין טומאת שרץ, שמה שמתמא בשרץ מתמא גם במת, אז אם כן, ומה שמתמא באמת מתמא גם בשרץ. אז אם כן, לפני שלמדנו גזרה שווה, אמרנו, תראה, זה שכלכלי וחבק מתמא בטומאת מת, זה בכל מעשה עזים. זה שזה מתמא בטומאת שרץ, זה מאוסק. אבל אחרי שכבר יש לנו גזרה שווה, אז אם כן, עצם זה שכלכלי וחבק מתמא באמת, הוא כבר מתמא גם בשרץ, לא צריך ללמוד את זה מאוסק. אז המילה אוסק באה לרבות הריג שעשוי מזנב סוס או פרה. אשתא דעתי גזירה שווה, אי טור לי. עכשיו כשיש גזירה שווה בטומאת מת לטומאת שרץ, לא צריך כבר לרבות גם במת וגם בשרץ שכלכלי וחבק מקבלים טומאה, ומה שכתוב הריבוי לגבי שרץ יורד, או סק שכתוב לגבי שרץ הריבוי הזה הוא מיותר, ולומדים ממנו לרבות את הריג שעשוי מזנב סוס או זנב פרה. טוב, ממשיכה הברייתא, בסדר, או סק כתוב לגבי שרץ, מאיפה אני אדע, ומשם למדנו כמובן שהריג שעשוי מזנב סוס או פרה מקבל טומאה. אבל ואין לי אלא בשרץ, בטומאת מת מניין, המסקנה תהיה בגזרה שווה, אבל הברייתא ככה הולכת צעד אחרי צעד. ודין הוא, אפשר למול את זה מסברה, השוואה בין שרץ לבין מת. הרי תימא במת ותימא בשרץ, אז כנראה שהם דומים, שניהם הרי מתמים. מה כשתימא בשרץ עשה דבר רבה מזנב הסוס ומזנב הפרה, שהוא יקבל טומאה כמעשה עזים שמקבלים טומאה, אף כשתימא באמת עשה דבר רבה מזנב הסוס ומזנב הפרה כמעשה עזים שזה יקבל טומאה גם כן. שואלת הגמרא, אם אתה בא בסברה אני יכול לדחות לך, כי הם לא ממש דומים שרץ ומת, יש חומרה מסוימת שיש בשרץ שאין אותה באמת, אתה יודע מה? בכמות, כמה זמן מטמא דבר שנטמא, כמה זמן מטמא אדם שנטמא או כלי שנטמא משרץ, כמה זמן הוא טמא? עד הערב. רק שרץ מטמא עד הערב? יש רשימה ארוכה של דברים שמטמאים טומאה עד הערב. ואם כן, אומרת הגמרא, אתה לא יכול להשוות טומאת שרץ לטומאת מת, כי טומאת שרץ, המשך זמן שנטמא, מי שנטמא משרץ, שזה עד הערב, זה משך זמן מאוד נפוץ. בהרבה טומאות, הדבר המטמא מטמא עד הערב. לכן, אם ירבה טומאה לזנב סוס או זנב פרה בטומאת שרץ, כי הוא תימא את זה בטומאת שרץ שהיא טומאת ערב, שהיא מרובה, ישנם רשימה ארוכה של סוגי טומאות שמטמאים עד הערב, רק עד הערב. אבל נרבה טומאה לזנב סוס ופרה גם בטומאת מת, שהטומאה שלה היא טומאת שבעה ימים, כשאדם נטמא ממת הוא נטמא לשבוע שלם. אז אם כן, היא מועטת, הרי טומאת מת זה דבר נדיר שדבר מטמא לשבעה ימים. אז אם כן, זה, פה הברייתא תופסת את זה כחיסרון, שזה לא דבר גורף. התומה שמתאמה מת זה משהו מאוד נדיר, רק באמת זה מתאמה לשבעה ימים, אז לכן בדבר הזה הוא קל יותר מאשר תמי שרת שהוא מתאמה עד הערב, שזה דבר יותר נפוץ. אז אתה לא יכול להשוות בין תומת מת לבין תומת שרת. אז איך בכל זאת אנחנו נשווה? הרי הריבוי שמרבים תומה לאריג שנעשה מזנב סוס או זנב פרה, אנחנו לומדים את זה לגבי שרת. איך אנחנו נייבא אותו, נייצא אותו גם לגבי תומת מת? אומרת הגמרא, לומדים גם כאן גזרה שווה. תלמוד לומר בגד ואור לגבי תומת שרץ, ובגד ואור לגבי תומת מת. לגזרה שווה, מה שכתוב כאן, כתוב, הדין הזה יהיה גם כאן. זאת אומרת, מה שכתוב לגבי שרץ, נוהג גם לגבי מת. איך הולכת הגזרה שווה? הברייתא מפרטת. נאמר בגד ואור בשרץ, ונאמר בגד ואור במת. לומדים ביניהם גזרה שווה. מה בגד ואור האמור בשרץ? הרי עשה דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה כמעשה עיזים, שזה מקבל תומה, כי אנחנו מרבעים את זה מזה שכתוב או סק, המילה או בא לרבות גם אריג שנעשה מזנב סוס ומזנב פרה. אז אף דבר, אף בגד ואור האמור באמת, גם שם עשה דבר הבא מזנב הסוס ומזנב הפרה כמעשה עיזים, שגם לגבי תומת מת נאמר שאריג שעשוי מזנב סוס או מזנב פרה יקבל תומת מת. טוב, עד לכאן הם דברי הברייתא. וכמו שאמרנו, הברייתא הזאת מדברת על שלושה דברים, על חבלים ומשיכות, כלכלי וחבק, והריג מזנב סוס או פרה, ובעוד שכלכלי וחבק, וזנב סוס ופרה שהם עשויים בצורה של תבוי והוא הרוג, שהם מקבלים תומה, חבלים ומשיכות, מכיוון שהם לא תבועים והרוגים, לא מקבלים תומה, וזה נוהג בין בתומת פנט ובין בתומת שרץ, כמו שכבר ראינו את הדרשות בהרחבה. ומה שבסוף משווה בין תומת מת לתומת שרץ זה גזרה שווה. בגד ואור שכתוב לגבי שרץ, בגד ואור שכתוב לגבי מת, משווה ביניהם לגבי כל ענייני הברייתא שכעת למדנו. עכשיו, האם לימוד של גזרה שווה הוא כל כך עוצמתי, שגם אני לומד גזרה שווה בין שני דברים שהם לא דומים, ואחד מהם חמור יותר והשני קל יותר, בכל זאת אני לא יכול לדחות ולומר מה אתה משווה לי את החומרה שיש בדבר החמור להחמיר את זה גם בדבר הקל? בכל זאת אני לא יכול לדחות, מכיוון שזה לימוד מאוד מאוד חזק ועוצמתי. אומרת הגמרא, יש בעצם שלוש סוגי גזרות שוות. יש גזרה שווה שהיא מאוד מאוד חזקה, מאוד עוצמתית, שגם אם בין שני הדברים שלומדים את הגזרה שווה אין כל כך דמיון, ואחד יותר חמור מהשני, בכל זאת לא נדחה והם יישארו גזרה שווה. לעומת זאת, יש סוג שני, שזה חלש יותר, ולכן יש כאלה שאומרים שאי אפשר לדחות, ויש כאלה שאומרים שאפשר כן לדחות. לעומת זאת, יש גזרה שווה הכי קלה, שכולם מודים שאפשר לדחות. מה עם שלושת הסוגי גזרות שוות? אז ככה, כשאני אומר לך, כתוב לי בגד ואור לגבי תומת מת, וכתוב לי בגד ואור לגבי תומת שרץ, ולכן אני לומד גזרה שווה. אתה יודע למה כתוב בגד ואור לגבי תומת מת? כי התורה צריכה ללמד אותי שבגד ואור בתומת מת מקבל תומה, בגד ואור בתומת שרץ מקבל תומה. אז אין לה תורה כביכול ברירה, והיא הייתה חייבת לכתוב בגד ואור, זה לא מיותר. אז אתה למדת גזרה שווה. אם זה לא מופרך, אני אלמד את הגזרה שווה הזאת, אבל אם זה לא נראה לי, כי אחד מהם יותר חמור, אני לא אלמד גזרה שווה בצורה כזאת, ועל כל פרחה אני אפרוך. אבל ברגע שיש לי פה, זה סוג אחד. סוג שני, זה ברגע שבאחד המקומות זה פשוט מיותר. בשמה תורה כתבה בגד ואור, אני לא הייתי לומד את זה במקום אחר, הייתי לומד את זה במקום אחר. אז בשמה תורה כותבת את זה, אתה יודע למה? כי התורה, בתור גזרת הכתוב, קובעת שדווקא שהגזרה שווה הזאת היא צריכה להתקיים. כתבתי את המילים האלה בשביל הגזרה שווה, זאת אומרת, גם אם זה לא מסתדר לך בגלל כל סיבה שהיא, זה הגזרה שווה, נקודה. זה יש דעה אחת שסוברת שזה מספיק שזה מופנה באחד מהמקומות, למשל או בשרץ או בתמי מת, שזה כבר יהיה גזרה שווה בלי אפשרות לדחות את זה. אבל הגזרה שווה הכי חמור, הכי עוצמתית וחזקה, זה ברגע שבשני המקומות, שתי המקומות, גם לגבי תומת מת למשל במקרה שלנו, גם לגבי תומת שרץ, בשתי המקומות המילים בגד ואור פשוט מיותרות. בשביל מה זה כתוב? רק כי התורה רוצה לציין בצורה ברורה ומפורשת שזה גזרה שווה שנכתבה במפורש, וגם אם זה לא נראה לך וזה חמור וזה קל, לא משנה, הגזרה שווה קיימת. עכשיו הגמרא שואלת, רגע, הדמיון בין שרץ למת זה לא ממש מסתדר, כי יש חומרות באמת שאין בשרץ, יש חומרות בשרץ שאין באמת, כמו שכבר בברייתא ראינו, יש שני דוגמאות לזה. אז אם אתה רוצה ללמוד גזירה שווה בצורה יציבה, חייב שזה יהיה מופנה. ואת הגמרא הוא מופנה. חייב להיות מופנה הגזרה שווה הזאת. זאת אומרת, זה צריך להיות פנוי לדרשה של גזרה שווה, המילים בגד ואור. ואיליו מופנה איקה למפרח. אם לא שהמילה בגד ואור מופנית, אז אפשר לדחות את הגזרה שווה. כי מה לשרץ שכן מתמה בכעדשה? אתה מדבר איתי על זה שבגלל שכתוב בתומת שרץ את הרשימה של הדברים, כלכלי, חבק, זה דווקא למענו באמת, כן, זה שכתוב או סק מרבים שאריג מזנב סוס ופרה, אתה בא, בצורה דוגמה, כן, אתה בא לומר שכמו שבשרץ זה מקבל תומה גם באמת. למה? הרי בשרץ זה חמור. אתה יודע איזה גודל של חתיכה צריכה להיות משרץ בשביל שזה יתאמה? חתיכה קטנה מאוד. מה לשרץ שכן מתאמה בגודל של כעדשה? זה ממש קטן. לעומת זאת, תמי מת, אתה יודע כמה, מה הגודל של תומת מת צריכה להיות כדי שזה יתאמה? זה צריך להיות בשר בגודל של כזית. הרבה יותר גדול. אז, ואם זה היה תומת מת בכעדשה, הוא לא מתאמה. אז זאת אומרת שהשרץ הרבה יותר חמור. אז איך אתה רוצה ללמוד גזרה שווה בין שרץ לבין מת? אומרת הגמרא, לי. כן? מה אתה שואל אותי? האם... יש לי דחייה לדחות את הגזרה שווה. האם זה מופנה? התשובה היא כן, זה מופנה. למה זה מופנה? אפנוי מופנה. מכדי. הרי בגד ואור. שמה כתוב לגבי שרץ שבגד ואור מקבל תומעה? הרי שרץ התקש לשכבת זרע. התומעה שאחד מהשמונה שרצים שהתורה מפרטת, כשהוא מת ומתמה, יש הקש בינו, התורה כתבה אותם בסמוך, בינו לבין התומעה של אדם שיוצא ממנו שכבת זרע, שהם כתובים אחד סמוך ליד השני, ואחד מהדברים הכי עוצמתיים שלומדים אחד מהשני, זה על ידי הקש. כשהתורה כותבת סמוך אחד ליד השני, היא מתכוונת שאנחנו נלמד אחד מהשני במקרים מסוימים שחכמים קיבלו במסורת. ואם כן, קודם כל, איפה אנחנו רואים שהם הוקשו, איפה הם סמוכים? דכתיב, איש אשר תצא ממנו שכבת זרע. וסמיך לי, סמוך לתומת שכבת זרע, כתוב, איש אשר יגע בכל שרץ. יש הקש ביניהם. עכשיו, וכתיב בשכבת זרע וכל בגד וכל אור, אשר יהיה עליו שכבת זרע, וחיבס במים ותמה עד הערב, זאת אומרת, זה נטמע. ויש הקש. אז כמו שכבת זרע מתמה בגד אור, אז ככה גם שרץ מתמה בגד אור. ושמע התורה צריכה לכתוב בכל בגד וכל כלי אור בשרץ. בגד ואור לכתב רחמנה בשרץ, למה לי? אתה יודע למה? שמע מן הלאפנוי, זה בא לומר, שזה פנוי לגזרה שווה, וגם אם יש לך פרחה, אתה לא תפרוך. שואלת הגמרא, רגע, אבל והקאטי מופנה מצד אחד, הוא. זאת אומרת, לגבי שרץ, באמת המילים בגד ואור מיותרי. וזה בשביל הגזרה שווה. התורה כתבה את זה בשביל שילמן גזרה שווה למת. אבל, הניחא למאן דאמר מופנה מצד אחד למדים ואין משיבים, בסדר? לפי הדעה שסוברת שמספיק שאחד מהמקומות של הגזרה שווה, המילים שם מיותרות, כבר זה גזרה שווה עוצמתית שאי אפשר לפרוח אותה על ידי שאתה מוכיח שהדברים לא דומים, ששני המקומות לא דומים, אז אתה צודק, באמת מספיק שזה פנוי בשרץ, מה שכתוב בגד ואור. אלא למאן דאמר למדים ומשיבים, לפי הדעה שסוברת שאם יש גזרה שווה שרק במקום אחד פנוי, מה שכתוב שם בגד ואור, למשל במקרה שלנו, במקום השני זה לא פנוי, אז אם יש לי דרך להשיב ולדחות ולהגיד שבאחד מהמקרים זה חמור יותר והם לא דומים, אז אני דוחה את הגזרה השווה, מה יקל למימר? אז פה אני גם יכול לדחות את הגזרה השווה בין תומת מת לתומת שרץ, כי תומת שרץ יותר חמורה, וזה שדבר כל כך קטן כבר מתמה, לעומת זאת תומת מת בגודל הזה לא יתמה. עונה הגמרא, דמת נמי אפנוי מופנה. גם מה שכתוב בגד ואור לגבי תומת מת, זה גם כן מיותר. זאת אומרת, זה מופנה משני צדדים, שזה גזרה שווה שזה כאילו כתוב במפורש בתורה, שצריך להשוות בין שרץ לבין תומת מת. ולכן אתה לא יכול לדחות ולומר שבכיוון שהם לא דומים, אז לכן אתה לא תדרוש שהתומות ששייכים, באמת יהיו שייכים גם בשרץ. לא. דמת נמי אפנוי מפנה. מה, למה בגד ואור שכתוב לגבי מת זה מיותר? מאיפה אני אלמד בגד ואור אם לא שהיה כתוב באמת שבגד ואור מקבל תומה? מכדי מת התקש גם כן לשכבת זרע. מת גם כן ישקש בינו לבין שכבת זרע. דכתיב והנוגע בכל תמי נפש, דהיינו אדם שנגע במי שנטמע באמת, או איש אשר תצא ממנו שכבת זרע. יש הקש, שכבת זרע לתומת מת. וכבר ראינו שכתיב בשכבת זרע בכל בגד בכל אור. אז אם כן תלמד הקש גם לתומת מת. אז בגד ואור דכתב רחמנה באמת למה לי? בשביל מה? שמע מן הלאפנוי להגיד שזה מיותר. גם מה שכתוב בגד ואור לגבי תומת מת וגם מה שכתוב בגד ואור לגבי תומת שרץ, שני מיותרים. גם בלעדי שזה היה כתוב, היינו לומדים שמקבלו תומה בגד ואור גם לגבי שרץ וגם לגבי מת. למה התורה כתבה את זה? כדי שיהיה גזרה שווה, שלא יהיה אפשר לדחות אותה, ללמוד שלושה דברים. קודם כל שחבלים ומשיכות לא מקבלים תומה. למה? כי כתוב סק וסק הוא תבוי והרוג, והם לא תבויים והרוגים, שנאמר לגבי שרץ, לומדים גזרה שווה לגבי מת. גם שכלכלי וחבק כן מקבל תומה, מכיוון שזה תבוי והרוג, כי לגבי תומת מת כתוב בכל מעשה עיזים, ולומדים גזירה שווה גם לתומת שרץ, וגם שאנחנו מייצרים אריג מזנב סוס או זנב של פרה, מסערות של זה כמובן, מכיוון שזה תבוי והרוג, אז, והתורה כותבת לגבי שרץ או סק, אז זה בא לרבות שזה יקבל תומה, וגם לגבי מת, מגזירה שווה נלמד, שזה גם כן יקבל תומה. התורה כותבת, אחרי שעם ישראל יצאו למלחמת מדיין, וחזרו עם השלל, והם הביאו קורבן לפני הקדוש ברוך הוא, הקדישו חלק מה שהם לקחו שלל. ואז השרים שם אמרו שהם נותנים את השלל תרומה להשם. ואז הם אומרים למשה רבנו, שומע, ונקרב את קורבן השם. אנחנו רוצים להקריב קורבן אחרי כל המלחמה שעשינו במדיין. איש אשר מצא כלי זהב, את צדה וצמיד, טבעת, עגיל וחומז, אנחנו נותנים את זה בתור קורבן להשם, מתנה לקדוש ברוך הוא. טוב. מה זה עגיל? זה לא מה שאנחנו מכירים. אמר רבי אלעזר, עגיל זה דפוס של דדין. היו עושים את זה. חומז, זה מאוד במקום הצניעות, דפוס של בית הרחם, זה ממש באותו מקום היו שמים. אמר רב יוסף, אתה יודע מה? עד היום לא הבנתי כל כך את דברי התרגום, עכשיו בזכותך אני מבין. היינו די מתרגמינן, התרגום כשכתוב קומז הוא מתרגם את זה מכוך. למה? כי כשאתה לוקח את התכשיט הזה של הקומז, שזה במקום הצנוע ביותר ואתה מראה את זה לאנשים, זה דבר המביא לידי גיחוך, זה מביא לידי צנות, זה קלות ראש. אמר לי, רבא, מה, בלי החידוש פה של רבי אלעזר, לא היית מבין שקומז זה הכוונה לאותו תכשיט שמגיע מאותו מקום? הרי מגופי דקרה, שמה מנה, זה בעצם נוטריקון. המילה קומז זה נוטריקון, החף זה כאן, והמם זה מקום, והזין זה זימה, כאן מקום זימה. זאת אומרת, אתה לבד יכול להבין שמה שאמר רבי אלעזר, מעצם הפסוק בעצמו. כשמשה רבינו שמע את הדברים של השרי הצבא, המפקדים, שהם באים להביא קורבן להשם אחרי המלחמה, והקצוף משה על פיקודי החיל, כעס עליהם. מה יש לכעוס? נותנים לך תרומה, תגיד תודה רבה. אמר רב נחמן, אמר בשם רבא ברבוע, אמר להם משה לישראל, קורבן, מה? יש לכם מצפון לא נקי? מה? למה אתם צריכים להביא קורבן? שמה חזרתם מכולכם הראשון? כשהיינו שם במואב, אז בלעם הרשע שם הלך והחטיא את עם ישראל, ועם ישראל יצאו לזנות את בנות מואב. עוד פעם עשיתם את אותו טעות, אתם בזמן המלחמה הלכתם ועשיתם שטויות? אמרו לו, משה, לא. לא נפקד ממנו איש. לא נפקד מאיתנו איש שאינו שומר דעת יהודית. כולנו נקיים. איזה יופי, היום אחרי שרוצים כבר איזה 3,300 שנה פלוס מאז, אנחנו יודעים להעריך את אותם אנשים. איזה קדושה, איזה טהרה. בת עבירה לידו וניצא להימנה, איזה יופי. אמר להם, אם כן כפרה למה? בשביל מה אתם מביאים קורבן לכפרה? אמרו לו, תראה, אמנם מעשה עבירה לא עשינו. אם מדי עבירה יצאנו, אבל מדי ערעור לא יצאנו. הם ראו מראות לא צנועות וזה גרם להם לערעור לא טוב, אז הם צריכים על זה כפרה. מיד ונקרב את קורבן השם. תנא דבי רבי ישמעאל, מפני מה הוצרכו ישראל שבאותו הדור כפרה? מפני שזנו עיניהן מן הערווה. הם נהנו מלשון מזון מן הערווה. הם היו צריכים על זה כפרה. המדרש, דרש רבה בספר ויקרא, פרשה חף ג' אות י' ב', כותב, אמר איש לקיש, שלא תאמר שכל מי שהוא בגופו נקרא נואף. כולם מבזים אותו, מה זה? זה אדם שעושה מעשים מגונים. אל תחשוב שרק אם הוא עושה מעשים מגונים, ככה הוא נקרא. נואף בעיניו נקרא נואף. נואף בעיניו נקרא נואף. שנאמר, פסוק באיוב, פרק חב ב', פסוק תתוו, ואין נואף. מי צריכים על זה כפרה? זה לא משפיע עליי, יש כאלה שאומרים. אני רואה, זה לא משפיע עליי. זה שהאדם רואה, על זה לבד הוא נקרא נואף. מבחינת התורה, זה לבד מספיק. ועל זה הם צריכים, היו צריכים כפרה. אמר רב ששת, פני מה מנה כתוב תכשיטים שבחוץ, כמו טבעת, אומר הפסוק ברשימה של המתנות שהם הביאו לבית המקדש, זה כתוב ביחד עם התכשיטים שבפנים, עם התכשיטים שבמקום הצנוע, כמו קומז. לומר לך, כל המסתכל, בהסתכלות, באצבע קטנה של אישה, ששם יש את הטבעת, מה בעיה? הוא רק הסתכל באצבע. זה חמור! לא סתם, אלא כאילו מסתכל במקום התורפה, במקום הכי צנוע. אומרת המשנה, יוצא אישה לרשות הרבים בשבת בחוטי שיער. חוטי שיער שהיא לוקחת מהשיער של עצמה. תולשת איזושהי שערה, ויותר נוח לה לקלוע על זה את השערות שלה. מותר לה לצאת עם זה לרשות הרבים בשבת, למרות שהמשנה הראשונה בפרק שלנו, פרק 60, מדברת על זה שאישה לא תצא בחוטי צמר או חוטי פשטן או ברצועות, שהיא קולעת בהם את שערותיה, שלא תצא עם זה לרשות הרבים, אבל אם זה השיער שלה בעצמה, מותר. ובין משלה, בין משל חברתה, בין משל בהמה, אפילו שיער של סוס. בכל זאת מותר, כי זה שיער. ואם אנחנו מדברים על הטעם שדיברנו במשנה שם, שהסיבה למה שאישה לא תצא, למשל, בחוט של פשטן או בחוט של צמר לרשות הרבים בשבת, כי אם היא תצטרך לטבול, אז היא הרי, זה הרי חצי צעה, והיא תצטרך לפרום את ה... את החוט הזה. ואז אולי היא לא תשים את זה בזמן, ותצא עם זה 400 ברשות הרבים, לכן שלא תצא עם כזה חוט בכלל לרשות הרבים. אבל לעומת זאת, השערות הן קשיחות והן לא חוצצות, והיא לא תצטרך אפילו לפתוח את הקשר כשתצטרך לטבול, לכן אין חשש שהיא תטלטל את זה 400 ברשות הרבים. אישה גם יוצאת לרשות הרבים ובתוטפת. זה היה מין תכשיט כמו ציץ שהיה לה על המצח, מאוזן לאוזן, הייתה... זה היה ליד ה... ליד הסבכה, שזה היה הבסיס של הכיסוי ראש של האישה הנשואה, ובסרוויטין, גם מין קשת כזה שיש לה מאוזן, וזה מקיף את הראש ועד האוזן השנייה, כמו קשת כזה, זה גם כן הסוג של תכשיט. מותר לצאת עם זה לרשות הרבים, אבל בתנאי, בזמן שהם תפורים, שהם תפורים לסבכה, לבסיס של הכיסוי ראש. אז אני חשש שהיא תוריד את זה, כי היא לא תוריד לעצמת הכיסוי ראש ברשות הרבים, אז אוטומטי כבר לא תוריד גם את התוטפת והסרוויטין. אישה יוצאת לרשות הרבים בחבול. כאן הרש"י מפרש, זה הכוונה כיפה של צמר, למרות שיש לזה שני פירושים. כאן רש"י כותב שזה חייב להיות שזה הפירוש, הפירוש הזה, שזה הכוונה מין קישוט, היה את הכיסוי ראש העיקרי, והיו מכסים עם מין חבול, כבול כזה, שזה היה מין קישוט במצח, באזור המצח לכיסוי ראש הבסיסי. וכן יכולה לצאת בפאה נוכרית, אם לוקחים שערות תלושים וקולעים אותם ונותנים ככה שיער על הראש, מותר לצאת עם זה לחצר. פה לא כתוב שיוצאים לרשות הרבים, מותר לצאת עם זה לחצר בכבול ובפאה נוכרית. ויוצאת לרשות הרבים בחתיכת צמר גפן או איזשהו צמר רך במוח שבאוזניים, יש לה הרבה צועה של אוזן, הרבה הפרשות שם, אז מותר לצאת במוח שבאוזנה. הגמרא מבארת, זה כמובן גם שהיא קושרת את זה לאוזנה, שאין חשש שזה ייפול ותבוא לטלטל את זה. הוא במוח שבסנדלה, ששמה לה איזשהו צמר בסנדל כדי שיהיה לה נוח, ובמוח שהתקינה לנידתה, שהיא סופגת את הדם, שלא ילחלף את הבגדים, ובפלפל, לוקחים פלפל ארוך ושמים את זה בפה, שלא יהיה ריח שאינו טוב, ובגלגל מלח, גרגיר מלח שנותנים בשביל לרפא את השיניים. כל דבר שניתן לתוך פיה, אם שם את זה לפני שבת, מותר לצאת עם זה בשבת לרשות הרבים, ובלבד שלא תיתן לך תחילה בשבת, לכן זה בשבת אסור. ואם נפל מהפה שלה ברשות הרבים, או אפילו לא ברשות הרבים, זה נפל בשבת מהפה, לא תחזיר. שן תותבת שחיברו לה בפה, שן של זהב, שן תותבת מזהב, אז לפי פירוש אחד ברש"י, לוקחים אותם יחד, שן תותבת ושן של זהב, רבי מתיר לצאת עם שניהם לרשות הרבים, וחכמים אוסרים. למה חכמים אוסרים? כי השן הזאת שונה משאר השיניים. לפי אחד הפירושים ברש"י, הכוונה גם על שן תותבת וגם על שן זהב, ולפי פירוש אחר, רק שן זהב חכמים אוסרים, שזה צבע שונה וזה יותר בולט, חוששים שיצחקו עליה ברשות הרבים, והיא תבוא להוריד את זה ותטלטל את זה 400 ברשות הרבים. למדנו במשנה שאישה יוצאת, כשהיא קולעת את שערה, בחוטי שיער שלה, של חברתה ושל סוס. למה צריכים לכתוב את שלושת הדברים? מספיק שתכתוב אחד מהם, אני אלמד את שאר השערות. אומרת הגמרא, הוא צריכה, יש פה חידוש בכל אחד מהם. די ישמינן דידה, אם היינו משמיעים חידוש במשנה שיכולה לצאת בשיער, שהשיער שלה קלוע על גבי אחת, על גבי כמה מהשערות שלה, משום דלא מאיס, זה לא מאוס, זה דבר טבעי שרואים אותה יוצאת כך לרשות הרבים, זה לא בולט, ולא ילעגו לה, ולא תבוא להוריד את זה, לטלטל את זה הערומות ברשות הרבים. אבל בשיער של חברתה, דמאיס, שיער של חברתה, זה בולט, זה קצת שונה, נאמר לה יש שיער שחור, חברתה יש לה שיער יותר בהיר, אז זה בולט, אולי ילעגו לה, והיא תבוא להוריד את זה ברשות הרבים, אז אולי תבוא לטלטל את זה הערומות ברשות הרבים. אז אולי יהיה אסור, כמה שמלן שגם זה מותר. ויש מינן דחברתה, אם היה כתוב שמותר לצאת בשיער של חברתה, הייתי אומר עדיין דבת מינה הוא, זה עדיין שניהם בני אדם. אז זה, כמה שזה שונה, השיער שלה מהשיער שלה, זה עדיין לא הבדל שמיים וארץ, אז לא ילגלגו כל כך. אבל אם היא תצא לרשות הרבים בשיער דבהימה, לאו בר מינה הוא, זה מסוג אחר לגמרי, רואים בשיער שהוא שונה לגמרי. אמא לא, אולי נחשוב, נאמר לה לא לצאת עם זה לרשות הרבים, כי אולי ילגלגו עליה והיא תבוא לטלטל את זה 400 ברשות הרבים. צריכה לכן המשנה מחדשת בכל שלושת המקרים שמותר לה לצאת עם זה לרשות הרבים. אבל הגמרא מביאה ברייתא שמקבילה, תנא, ובלבד שלא תצא ילדה שהשיער שלה הוא כהה, שחור, בשיער של זקנה שזה לבן. או בזקנה שלא, שיש לה שיער לבן, שלא תצא לרשות הרבים בשיער של ילדה שהוא כהה, כי זה מאוס וילגלגו עליה והיא תבוא להוריד את זה ולטלטל את זה 400 ברשות הרבים. שאלת הגמרא, למה צריך לחדש גם זה וגם זה? ביש למה זקנה שלא תצא בשל ילדה? יש פה חידוש, שאפילו ששבח אולה. ואתם יודעים, יש לה שיער אחד אפילו, הוא קצת יותר כאל, הזקנה, זה מחמילה, שהמראה שלה יותר צעיר, אז היא לא תבוא להוריד את זה ברשות הרבים. אלא ילדה בשל זקנה, מהי? למה באמת צריך לחדש שילדה לא תצא בשיער של זקנה? ברור שהיא לא תצא, כי זה הרי גנאי לה, גנאיו לה, וברור שצריך לאסור עליה לצאת עם זה לרשות הרבים, כי ילגלגו עליה, מה את יוצאת עם שיער לבן בתוך השיערות שלך, זה נראה משונה. למה באמת את זה כתוב? אמרת הגמרא, נכון, זה באמת לא חידוש, רק איידי דתנא שזקנה לא תצא בשיער של ילדה, תנא נמי שילדה לא תצא בשיער של זקנה, שהיא קולעת בו את שיערותיה. למדנו במשנה שאישה יכולה לצאת בחבול, זה מין כיסוי ככה ששמים מתחת לכיסוי ראש לכיוון הפנים, ומותר לצאת עם זה לחצר, ובפאה נוכרית מותר לצאת משני הדברים האלה לחצר. אמר רב, כלל, כל שאסרו חכמים לצאת בו לרשות הרבים, אסור לצאת בו גם לחצר. למה? אפילו שהחצר זה בעצם רשות היחיד, זה חצר שלה. בכל זאת אסור לצאת לרשות הרבים, כי חוששים שמה היא תצא עם זה לחצר, היא תבוא גם לצאת עם זה לרשות הרבים, זה מקום קצת פתוח, זה דומה. חוץ מכבול ופאה נוכרי, שלרשות הרבים אסור לצאת עם זה, אבל לחצר מותר כן לצאת עם זה. מותר לצאת עם זה לחצר. רבי ענני בר ססון, משמי דרבי ישמעאל ורבי יוסי אמר, הכל ככבול. אם חכמים אסרו לצאת עם איזשהו תכשיט וכדומה בשבת לרשות הרבים, אבל בחצר יהיה מותר, כמו שכבול, למרות שלרשות הרבים אסור לצאת עם זה, אבל בחצר מותר כן, ככה גם כל הדברים שאסור לצאת לרשות הרבים מותר לצאת עם זה לחצר. שואלת הגמרא מהמשנה שלנו, תנן, המשנה אומרת בכבול ובפאה נוכרית מותר לצאת לחצר, ובשלמה לרב, ניחא, מובן למה התנא מדבר על פאה נוכרית ועל כבול, ולא לקחו דוגמאות אחרות, כי דוגמאות אחרות באמת אסור לצאת איתם לחצר, כמו שאסור לצאת איתם לרשות הרבים. אלא לרבי ענני בר ססון, שהוא הרי סובר שאת כל הרשימה של הדברים שאסור לצאת לרשות הרבים, אז מותר לצאת עם זה לחצר קשי, אלא מדברים דווקא על כבול ופאה נוכרית, יכול להגיד על כל הדברים. שרק לרשות הרבים אסור לצאת איתם, אבל לחצר מותר כן. מתרצת הגמרא, רבי ענני בר ססון, משמי אימן, דמן קטן כאמר לה, הוא הרי בשם מי הוא אומר את החידוש שלו, שכל הדברים שאסור לצאת איתם לרשות הרבים מותר לצאת איתם לחצר? משמי דרבי ישמעאל ברבי יוסי, הוא היה תנא, רבי ישמעאל ברבי יוסי תנא הוא. בסדר, אז יש לך את המשנה שלנו, שממנה נראה ש... דווקא כבול ופאה נוכרית מותר לצאת לחצר, אבל יש את רבי ישמעאל ורבי יוסי שאומר שגם כל הדברים מותר לצאת איתם לחצר. תנא הוא ופלי, הוא חולק על התנא של המשנה שלנו. שואלת הגמרא, בסדר, אבל ורב, מה ישנה הני? למה באמת רק כבול ופאה נוכרית, רק לרשות הרבים אסור לצאת עם זה, אבל לחצר מותר כן? אמר אולה, כדי שלא תתגנה על בעלה. קצת תכשיטים התירו לה גם בחצר, כדי שיהיה לה קצת את התכשיטים האלה לפחות. כדתניה, ברייתא, הפסוק אומר, והדבה בנידתה, שמתי שאישה היא טמאה, היא צריכה להיות בנידתה מרוחקת. אבל הזקנים הראשונים אמרו, הם למדו את הפסוק כפשוטו, שהיא צריכה להיות מרוחקת מבעלה, שלא תכחול את עיניה ושלא תפקוס, שלא תצבע את הפנים של הצבע האדום כזה, ולא תתקשט בבגדי צבעונין, אולי בשביל שלא יבואו לידי מכשול. עד שברבי עקיבא ולימד, אם כן אתה מגנה אותה לגמרי על בעלה, וגם אחרי שכבר יהיה מותרים כבר, ונמצא בעלה מגרשה, אלא מה תלמוד לומר, והדבה בנידתה, בנידתה תהה, דהיינו שהיא תמאה, אפילו שהיא כבר לא רואה אדם, היא עדיין בתומת נידה, עד שתבוא במים, ואז היא תהיה תאורה, ועד כאן דף סמך דלת.